אני הראשון, גילי אור. הפיזיקאי גם הראשון. בא הכלכלן ואמר, רגע, ומה היה לפני שהיה באי אור? אמרו לה, היה טוב ברור. אמר הכלכלן, הנה, אני ראשון. בואו ננסה ככה מבוא לכלכלן בקצרה. בזמנו היה דבר כזה שיכלו להגיד לאדם, תהיה אתה משק אותיו, כי תהיינו, אתה תדאג לכל מה שאתה צריך. תדאג לחינוך הילדים, תדאג לפרנסת המשפחה, תדאג לביטחון שלך, תדאג ללימודי תורה אם אתה רוצה, תדאג לכל מה שאתה צריך, תעשה בעצמך. דבר כזה לא הולך טוב, גם בגלל שאדם לא יכול להספיק לעשות את כל זה, גם בגלל שלא לכל אדם יש מספיק כישרונות כדי לעשות את כל הדברים האלה, וגם זה מאוד לא חסכוני, יותר חסכוני שאדם אחד יביא את כל הירקות לצרכניה, מה ששכל אחד ייסה ויביא את העגבניה שלו ואת המלפפון שלו. אז החליטו לעשות משהו שהוא משק שיתופי בצורה זו או אחרת, עם חלוקת עבודה והשתתות בהוצאות. דהיינו, לנצל את הכישרון של מי שיכול ללמד שהוא יהיה מורה, ובמקום זה שהוא מורה ואם כן איננו יכול לעסוק בלהביא מצרכים, אז מישהו מביא לו את המצרכים. הוא איננו עוסק בביטחון, יש מישהו אחר שדואג לביטחון, והמורה משתתף בהוצאות הביטחון, והחייל משתתף בהוצאות החינוך וההוראה וכו'. אולי בצורה מתומצתת, תראו לכם איזה ועד בית שיש בו 60 דיירים, ויש שם ויכוח בין הדיירים, איך מחלקים ביניהם את ההוצאות. טוען הדייר בקומה העליונה, שאני אינני צריך להשתתף בהוצאות הניקיון כמו אחרים, כי אצלי, אני מטאטא פשוט מנקה, אצלי בקומה השמינית הכל נקי, לא צריך לעשות שום דבר. הוא טוען בעל קומת הקרקע, אני לא צריך להשתתף במעלית, אני לא צריך את המעלית, לא משתתף בהתקנת המעלית ולא בתיקון המעלית. ויש ויכוח ביניהם מי משתתף בכמה. ואז יכול להיות שהחברה באה ומטילה חוקים מי משתתף בכמה. חלוקה שווה שגם אם אתה לא צריך למעלית אתה משתתף במעלית, וגם אם אתה גר בקומה השמינית אצלך יש פחות תנועת עוברים ושבים מאשר בקומת הקרקע, אתה משתתף בהוצאות הניקיון כמו האחרים. שיטות מיסוי שאנחנו מכירים, סיווגתי אותם בחמש קבוצות. הקבוצה אחת אנחנו מכירים אותה מהתנ"ך, יוסף. יוסף שם את המס לחומש, דהיינו כולם משלמים 20%. יוצא כמובן שמישהו שיש לו מעט יבול משלם פחות, כי זה 20% מהמעט, ומישהו שיש לו הרבה יבול משלם יותר, כי יש לו הרבה, משלם 5%. זו שיטת מיסוי אחת, 20% קבוע. אבל בני אומר שזה אולי כדי ללמד את ישראל שאפשר לשלם תרומות ומעשרות בשנה שיש מעשר עני, מגיעים לכמעט בדיוק 20%. זו שיטה אחת. שיטה שנייה היא השיטה של מחצית השקל. כאשר לא ירבה ועדה לא ימית, כולם משלמים מס קבוע. החסרון של השיטה הראשונה של החומש, שגם מישהו שאין לו כמעט שום דבר, עדיין משלם 20%. החסרון של השיטה השנייה, שמישהו שאין לו, בסדר, אבל מהקצת קצת שיש לו, הוא עדיין אתה לוקח. החסרון של שיטת מחצית השקל, שאדם שאין לו כמעט משלם משהו שאצלו זה יחסית הרבה, מול העשיר שהמחצית השקל הוא יכול לתת כמה וכמה פעמים, ואתה לא לוקח ממנו בשום פנים יותר. שיטה שלישית היא לפי הצורך. יכולים לנהל מדיניות ולהגיד, ככל שאתה משתמש יותר, כך תשלם יותר. למשל, מס ערך מוסף. לא קנית דברים, אתה לא משלם. קנית יותר, אתה משלם יותר. תשלומי חינוך, אתה משלם פר ילד, כך וכך, אגרת חינוך. מס מותרות, אתה רוצה שיהיה לך טלוויזיה, מכונית, אני אומר, תשלם על זה הרבה מאוד. לא, אז אתה משלם פחות. כלומר, זה לפי הצורך. אמרנו, שיטת החומש, מחצית השקל, לפי הצורך. שיטה רביעית שהיא הנהוגה היום ברוב המדינות המודרניות זה מס פרוגרסיבי. דהיינו, כל אחד פטור מלשלם מס הכנסה על הסכום הבסיסי המצומצם שיכול לאפשר לו קיום בקושי. על זה אתה לא משלם בכלל. נגיד, לצורך הדוגמה, 4,000 שקל היום, אני לא יודע אם זה המספרים הנכונים, 4,000 שקל אתה לא משלם מס בכלל. אתה מרוויח קצת יותר מזה, אתה מתחיל לשלם. שיעור מס מופחת, נגיד 10% על ההכנסה שהיא בין 4,000 ל-10,000. אתה מרוויח יותר מ-10,000 לחודש, אתה לשולי, כלומר על המעל 10,000, מתחיל לשלם יותר מ-10%, נגיד 25%. על 15,000, אתה מרוויח יותר מ-15,000 על השולי, כלומר מה שמעבר להכנסה של 15,000, אתה משלם 30%. זה לא על מההתחלה. לא מההתחלה, כי אחרת אולי לא כדאי לי לעלות בדרגה. אלא רק על התוספת השולית אתה משלם. זאת אומרת, אותו זה שמרוויח 20,000 שקל לחודש, יש לו סכום מסוים פטור, סכום אחר שהוא משלם עליו 10, סכום אחר שהוא משלם עליו 15, סכום אחר שהוא משלם עליו 30. אתה מרוויח 80 אלף שקל לחודש. על השקלים האחרונים שם, על המעבר שבין 50 ל-80, אתה משלם 50% מס. זה מס הכנסה פרוגרסיבי. שזו השיטה המקובלת, שזה אומר, העני, אתה כן יכול להתקיים, אבל בקושי. אתה רוצה יותר מלחם בצל, תעבוד, אבל תשלם גם יותר. אתה רוצה עוד יותר מזה, תעבוד עוד יותר, אבל תשלם על התוספת השולית עוד יותר. ויש שיטה שהיא חמישית, פרוגרסיבי, מדיניות רווחה תומכת. כלומר, אותם אלה שאין להם את ההכנסה המינימלית, המדינה נותנת להם כסף. אפשר לקרוא לזה מס הכנסה שלילי, אפשר לקרוא לזה קצבאות, שאדם מקבל מן המדינה, לא רק שהוא לא משלם למדינה, אלא הוא מקבל מן המדינה כדי שתוכל לחיות במינימום האפשרי. אני מסכם, חומש מחצית השקל לפי הצורך, פרוגרסיבי ופרוגרסיבי עם רווחה.
הבעיה... אפשר להוסיף, זה יהיה על חשבוני, בסדר? יש גם רגרסיבי. רגרסיבי אומר שככל שהסכום שאתה מרוויח עולה, האחוז יורד.
אני מגיע
לזה.
הבעיה עם המס הפרוגרסיבי, שוודאי נשמע לכם משכנע, גם הפרוגרסיבי וגם הפרוגרסיבי עם מדיניות רווחה, הבעיה של זה עם המוטיבציה לעבודה. אני לא יודע, אני כבר סיפרתי, מי שכבר שמע, אני מבקש סליחה. הזמינו אותי מאוניברסיטת בן גוריון לתת עוד איזה קורס. כשאני עוד עבדתי באוניברסיטת תל אביב, הייתה לי הכנסה טובה, ברוך השם. מבחינת ההכנסה, אני מגיע למספרים, 2,800 שקל לחודש עבור ההוראה עם הכל. מס ההכנסה היה אז 50%. ועוד 5% מס בריאות, ועוד 5% ביטוח לאומי, סך הכל 60%. נשאר לי 40% מתוך ה-2,800 שהאוניברסיטה מוכנה לתת שכר לשמונה חודשים, 2,800 שקל לחודש, מתוך זה נשאר לי 40%. עכשיו, מתוך ה-40% האלה, כשהייתי קונה משהו, היה מס ערך מוסף של 18%. זאת אומרת שמתוך ה-40% האלה, מה שנשאר לי, זה היה כבר סכום קטן. אז זה צד שבשביל יום הוראה לנסוע מירושלים לבאר שבע, להעביר קורס עם כל ההכנות, בדיקת עבודות והכל הכל הכל, תרחה שמסתכמת בנטו שלה, גם אם אני לא מכין את השיעורים מחדש ולא נותן שיעור שכבר נתתי, זה בכל זאת עם הנסיעות ועם הכל, 8-9 שעות, נשאר 30-40 שקל לשעה. נטו, בשבילי. אני אומר, בשביל 30-40 שקל נטו לשעה, אם אני רוצה, אני עושה את זה בנוחיות, מנקה מדרגות מירושלים, לא נעשה בשביל זה, מירושלים לבאר שבע. לא כדאי. המדינה מפסידה 3 פעמים. גם מפסידה, אם אני אומר לא כדאי, אז אני לא משלם את ה... לא עושה את העבודה, לא משלם את המסע ומסע. האוניברסיטה תיקח מישהו זוטר, שאיננו משלם מס כמעט בכלל, כי זה אצלו בדרגות המס הנמוכות, בשיטה הפרוגרסיבית, והתלמידים ידעו הרבה פחות, כי הם למדו מבן אדם שיש לו פחות ניסיון והכשרה. אז המדינה מפסידה 3 פעמים, כי אותם תלמידים מחר מוחרתיים יהיו בעלי יכולת מוגבלת במקום להיות בעלי יכולת טובה יותר שלמדו מענה. אז המס השולי הגבוה יכול לגרום לכך שלא תהיה מוטיבציה לאנשים. אותו דבר, אם אתם רוצים רופא שיניים שאומר, אני לא עובד את שעה שישית על הרגליים, אם נשאר לי כל כך מעט בשביל השעה השישית. ואז אתה צריך להשאיר עוד רופא שיניים, להביא עוד מכשור, המדינה מפסידה מזה. זה בעצם הרעיון היה של נתניהו להוריד את המס הכנסה ולהוריד את המע"מ כדי לגרום לבעלי ההכנסות הגבוהות לרצות לעבוד יותר. כמה שתעבוד יותר, אתה מניע את גלגלי המשק. אתה משלם את המס היותר גבוה שלך בהשוואה לאלטרנטיבות, זה כדאי. כי אז אם אתה עובד יותר, אתה מקים מפעל וזה כדאי. בגלל המס השולי הגבוה, זה גרם לאנשים לא לרצות לעבוד. זה יכול לגרום לבריחת מוחות, אנחנו עדים לתופעה הזאת בישראל, אנשים ממוכשרים שאומרים, אבל אני בארצות הברית או בברזיל מרוויח הרבה יותר, זה יכול להביא למרד מיסים, אנחנו מכירים את התופעה הזו, הרגו את אדוני רם על המס אצל רחבעם, כן,
ודורסטי טי פארטי,
וזה יכול לגרום, והמס הגבוה מדי יכול לגרום גם לקריסה. הנה, המשטר הקומוניסטי שהרעיון שלו יכול להיות טוב, כל אחד ככל יכולתו וכל אחד כפי הנראה, מה הקיבוצים שקרסו? בגלל שהבא הרב טעם ואומר, למה אני אקום בארבע בלילה, בקור ואני יודע ממה, כשזה שעובד בגני הנוי אוכל ארוחת צהריים בדיוק כמוני. אז מה הפתרון? כן, אז על זה יש שיטות שונות. למשל, מי ישלם עבור מקלטים בשדרות? האם רק הצרכנים בשדרות? אומר אותו אחד ברמת השרון, מה אני צריך לשלם מקלטים בשדרות? שלא יגור בשדרות. או מה אני צריך לשלם בשביל התנחלויות? מי צריך לממן את קו 440 מירושלים לעתניאל, אם הוא לא רווחי? דוגמה אחרונה ככה שמסברת את האוזן, ואני חושב שהיא נוגעת בסוגיה שלנו היטב. הייתי בוונקובר, זה מערב קנדה. עיר יפהפייה עם גנים, כל בית יש לו כמה דונמים של דשא ופרחים, ממש יפהפייה. העירייה כופה על הדיירים לדאוג לגינות. מה לעשות אם יש באיזשהו מקום, איזה בית, ונשאר אדם בוטט, הוא אולי חולה, הצאצאים, אם במידה ויש, גרים במקומות מרוחקים, ואין לו כסף לטפל בגינה, והוא פיזית לא יכול לטפל בגינה. אומר תראייה, אבל תטפל בגינה, זה קודם לכוס החלב שלך. הוא אומר, אבל אני כאן, אני לא יכול. הוא אומר תראייה, אז תעזוב את הבית. אבל אפילו שתעזוב את הבית, לאן אני אלך? הוא אומר תראייה, לא אכפת לי. אם אתה גר בוונקובר, בגינה, ברחוב הראשי, אתה תהיה עם גינה מסוג מטופחת. לא רוצה, על אקבר. אז מה כאן צודק? אז אני בתור הדייר אומר, מה אתם רוצים? אני גרתי פה, אבי גר פה, סבי גר פה, ואני יודע מה. אומר, תראייה, אבל אנחנו החלטנו בשביל היופי של העיר והתיירות, ואני יודע מה, שכל גינה תהיה מטופחת. לקחת יותר מיסים מהדיירים השכנים כדי לטפל בגינה שלך? תהיה כאן בעיה שמרת מיסים, אחרים יגידו, למה שלא תטפל בגינה בעצמך? אני כבר משלם את הגינה שלי. אז הקונפליט הוא כאן, בכלכלה אין דבר כזה של, אפשר להגיד, זה צודק וזה אין צודק, זה תמיד חוקים של היצע וביקוש, וצריך למצוא את האיזון, איפה המס איננו גבוה מדי, ובכל זאת צודק כדי שיהיה מספיק כסף לממשלה עבור ההוצאות של שיש לה בהכרח, לא לקחת יותר מדי מן העשירים כדי חס ושלום לא לפגוע במוטיבציה שלהם, ולא לקחת פחות מדי מהעניים, אני יודע משהו, אז יגיד, אז אני לא עובד, אני בין כל משלמים לי, ולא עשיתי שלא עובד שום דבר, כי הביטוח לאומי משלם לי את דמי האבטלה שהם קרובים לשכר המינימלי במשק. ואז האנשים האלה אינם עובדים, ואז המשק מטפל בהם עם כל הבעיה החינוכית שנוצרת מזה. אז ככה תמצית בכלכלה, כמה? יש לי עוד דקה.
יש לך עוד דקה, כן.
טוב, אז
אולי זמן לשאלות? אתה רוצה להוסיף?
זה מחוץ ל-12.
מחוץ ל-12. אולי זמן לשאלות?
בסדר, אני מוכן לענות על שאלות, בסדר, אוקיי.
אני אולי אגיד רק שאני, אתם יודעים שאני מאוד אוהב להדגיש בלימוד את ההבנה של התחום ושל הדינמיקה שמתרחשת בתוך החיים של אדם שחווה את התחום. אני מרגיש שיש לזה הרבה השלכות. גם לגבי הבנת הסוגיות עצמם, כי לפי מיטב הבנתי חז"ל היו מודעים לחלק מהפרמטרים של חננאלה. אני גם חושב שזה נגיע לשאלה שהרבה שואלים מה המשמעות הלימוד לגביי, כי אני מרגיש שדרך הלימוד אנחנו עוברים מסע שהוא מפגש עם עצמנו, והדרכה של התורה של הקווים הכלליים, הייתי אומר, של איך, על איזו ערכים נכון להשתית את החיים שלנו. שני, הקושי שאני מרגיש תמיד הוא שאתם למעט אלחנן הקיבוצניק, עמוס, שילמת מיסים בטח, כן, ואני אני חושב שאף אחד מכם לא כמעט לא, הוא לא יודע למה מדובר, כן, ולכן אני יכול להגיד שאני חושב שאני חש איזשהו קושי שאולי אתם אומרים מה לי ולדבר הזה או מה הוא נוגע לי, ולכן הייתי מציע שאולי השפה צריכה להיות שיש פה סוג של הכנה לחיים, כי זה אחד מהחוויות הכי מכוננות בחיים, זה הנושא הכאוב שנקרא מס הכנסה או בכלל מיסים. אתם כולכם משלמים מיסים בלי לדעת את זה. כשאתם קונים במקולת איזה שקית חלב או ופל, אוקיי, שאתם קונים, אתם שילמתם כבר 16% מס. אתם משלמים מס.
כשאתם
היו בצבא
זה כבר.
גם הצבא זה מס. כן, זה סוג של מס. כלומר, זה דבר שאתם כל הזמן תפגשו אותו. המדינה מכניסה את היד שלה לתוך הכיס של כולנו. ואנחנו כולנו מבינים שהמדינה חייבת בקור של הכנסות. כולם גם מבינים שהמדינה היא המדינה שלנו. כולנו מבינים שהמדינה לא יכולה להתקיים מהאוויר. וכולם היו רוצים שמישהו אחר ישלם את המס. כל הסיפור הזה של מיסים הוא נושא מאוד כאוב, כשנכנס פה המון 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 ניסיונות של איזונים שהם מצד אחד פרקטיים, דברים שאנחנו נזכיר, מדיניות המס תהיה פרקטית, איך מגדילים את נפח המס, את ההכנסות של המדינה תוך כדי הורדה של הנטל על אזרח הבודד. זה כולל בתוכו גם מדיניות חברתית, כלומר מי שקרא את הערך בוויקיפדיה באנגלית, בערך בעברית הוא זוועה, אבל באנגלית, אז היה יודע שהיה רואה שם שיש 4 R's בשביל המיסים. אני אגיד לכם אותם בקצרה. אחד זה revenue, שזה המדינה צריכה הכנסות בשביל שהיא תוכל להוציא הוצאות על דברים שהם מען כולם. השני נקרא redistribution, שזה redistribution, שזה חלוקה מחדש של הממון. שזה מה שאלחן דיבר על מס הפרוגרסיבי. זה בא והוא אומר, זה בעצם סוג של צדקה. מי שיש לו יותר, המדינה דרך המס דואגת להעביר מהחזקים לחלשים. השלישי נקרא repricing. repricing זה כוונה שהמדינה בעצם מתמחרת מחדש את המחיר של מוצרים מסוימים, כי היא רוצה או לעודד צריכה שלהם, או היא רוצה הפוך, לעודד אי צריכה שלהם. למשל, העלאת מס על הסיגריות נועדה להילחם באישון. ואם אני מוריד או מעלה מס על מכוניות, וזה אני לא רק מכניס הכנסות למדינה, אני גם מעודד או לא מעודד אנשים להחזיק עוד מכונית.
יש תקדם מכוניות הירוקות שמורידים להם את המס.
נכון, המדינה רוצה עכשיו לעודד את המכוניות ההיברידיות, כי זה פוגע, כי זה, סליחה, זה ממזר את הפגיעה באיכות הסביבה מצד הדאגה למקורות האנרגיה, אז המדינה מורידה מס, מודדת אנשים, כלומר, המדינה באמצעות המס היא מבסטת תנועות חברתיות של הדברים שחשובים לה.
יש בזה עוד משהו, אבל...
כן, בבקשה.
גם מי שמעשן סיגר, בסופו של דבר עולה למדינה יותר כסף, כי אחר כך הוא נהיה יותר חולה, כן. ואז הוא צורך יותר כסף כשהוא מגיע לבית חולים.
מה זה אתה?
מי שמעשן סיגריות בסופו של דבר הוא יותר חולה, הוא יצרוך יותר כסף מהחברה בגלל שהוא יגיע לבית חולים בסוף.
אבל אז הוא מפרנס את המוסים.
בסופו של דבר הוא מביא את זה על עצמו.
אבל זה כן טוב לחברה, אתה מבין?
בסדר, המדינה משלמת המון על אנשים חולים.
מצוין.
אחר כך תוחלת החיים שלו יותר ארוכה בביטוח לאומי, משלם לו יותר שנות חיים.
כן,
זה כבר שלום. אבל בלשון אחרת, מה שאתה אומר הוא שיש פה מעגל שלא נגמר.
אנשים יתאבדו בגיל 65.
אתה אומר שיש פה מעגל שלא נגמר, שמצד אחד אני מעוניין, אנשים כאילו יכולים להגיד מה שלך נזכיר, אני אשלם רק על עצמי, למה אני צריך לשלם על אחרים? מצד שני, בסופו של דבר, התשלום הוא בסופו של דבר על מי? הוא גם אליך, כלומר אתה חלק מהחברה, כלומר כולם יהיה נוח של מישהו אחר, לא, כי חלק מהחברה זה חוזר אליך. רק אגיד מה האחרון, ה-R האחרון שמקובל היום בארצות הברית, שלדורות לא היה מקובל, קוראים לו Representation, שהם כותבים כאן שהמהפכה האמריקאית היה לה סיסמה שהייתה No Taxation Without Representation, כלומר אתה לא יכול לגבות מיסים ממי שאין לו ייצוג למטרות של מה הכסף הולך. לדורות תדעו שמקורות ההכנסה הכי טובים של מיסים תמיד היו בתור יהודים, אתם צריכים לדעת את זה, בתור מי שהם לא אזרחים, בתור מי שאפשר פשוט לעשוק אותו. כן, אם אתם מכירים קצת, למדתם פעם היסטוריה של יהודים בארצות האסלאם, מעמד הזמה שהיהודים היה להם, זה, את המיסים אסור היה לגבות ממוסלמים בארצות האסלאם, לכן למוסלמים היה אינטרס להחזיק לא מוסלמים בארצות האסלאם, כי אחרת אין מיסים. אז זה אחד מהעקרונות היום, שאת המיסים אתה גובה מאזרחים, שפה את צריך לדעת, אני לא אגמור שאתה מבוא למיסים, אבל פה יש הבדל גדול בין מיסוי צריכה, שזה מה הם גובים מכל אחד קונה בחנות, לא בודקים את האזרח ישראלי, מס הכנסה לעומת זאת משלם רק אזרח ישראלי. ואחד מהשאלות הגדולות במיסוי גם זה איך משייכים אותך לאיזה מסגרת. אני למשל, אני אזרח, אזרחות כפולה יש לי, גם אזרח ישראלי, גם אזרח אמריקאי, אני משלם מיסים רק בארץ, למרות שאני על פי חוק אמריקאי חייב כל שנה למלא דוח למיסים, אל תגלו להם, אני לא עושה את זה, לא מרגיש שייך לשם. תאורטית הם יכולים לאסור אותי כשאני אגיע לשם. תאורטית אני חושב שאני מתחת לקו העוני בארצות הברית, המשכורת של רם בשקלים.
בכל זאת מחייב דיווח.
כן, אבל זה, אני אומר, זאת שאלה ענקית, שהיום השאלה הזאת גדולה מאוד, בגלל היכולת להתנייד. ואין היום שום בעיה לגור במדינת ישראל, ולהחזיק חברה שרשומה בעיר שקוראים לה ודוז, שהיא הבירה של נסיכות, שקוראים לה ליכטנשטיין.
זה פיוט, זה מיליארדר ישראלי כלשהו, שאמרו שהוא רוב השנה הוא גר בזה יחטה בים, כדי שהוא לא יהיה חייב לשלם מס לאף אחד.
כן, זה מי שרוצה לראות בעיית השייכות דוטי פרי. מה דוטי פרי בנוי? שאתה לא נמצא באף מדינה. כן, שאתה נמצא בשטח אקסטריטוריטלי. כל הנושאים האלה הם נושאים שהייתי, אני מקווה שמלאך
עלי... משלמים מסים, אין.
כן, אין מכס באוויר, כי למי תשלם את המכס? מי גבה אותו?
כן, מה, זה מדינה, אבל היא עומדת בין...
אתה יכול תיאורטית להגיד שהמטוס של מדינת ישראל אל על, כשהוא באמצע האוקיינוס האטלנטי, הוא מחשב שטח של מדינת ישראל, אבל החוק הבינלאומי כאילו הכריז שמי שיצא מגבולות של מדינה, שמה שהצימו את הדוטי פרי היה שאחרי שחתם את הדרכון שלך וכבר קיבלת כרטיס עלייה למטוס, מבחינתנו אתה נחשב כרגע מחוץ לגבולות המדינה, לכן מדינת ישראל לא גובה ממך מכס אם אתה קונה בדוטי פרי בנמל תעופה בן גוריון. כן, זה הפך את עניין גדול שהמדינה גובה הרבה מיסים. בארצות הברית למשל, שהנטל המיסים הוא הרבה פחות, דוטי פרי אין שם כלום. כאילו זה לא... מה הם קוראו שם? אין הבדל כמעט, כן? כמעט אין הבדל, מספיק לגור בניו ג'רזי וקבל משלוח גם למען את המיסי קנייה. קיצור, מה שאני אנסה להגיד הוא נושא המיסים, הוא נושא שכדי להבין את הסוגיות וכדי להבין מה התורה אומרת לנו, אנחנו נצטרך במהלך הזמן להעמיק את ההבנה שלנו את המיסוי. אני שמח מאוד על המבוא של אלחנה. אני אספר לכם שיצרתי קשר עם פרופסור למשפטים שהוא מומחה למיסוי, וביקשתי ממנו קצת הדרכה מה כדאי לנו במהלך הלימוד של החודש הקרוב, איך כדאי ומה כדאי בדיוק להעמיק במהלך הלימוד. הלוואי שיכולתי להביא אותו להרצות בפנינו. נראה, אני אדבר איתו היום, כבר נדבר היום. אם תרצו לדעת את פילי הטכנולוגיה, פשוט נכנסתי לאינטרנט, אני מכיר אותו, נכנסתי את השם שלו, יצא לי הכתובת מייל שלו, תוך 5 דקות הייתה לי תשובה ממנו. אני עכשיו בכלל בחוץ לארץ, אבל אני אשמח לדבר איתך ביום שלישי. אז זה ממש פלא. בכל כך, אני מקווה מאוד שאנחנו נעשה את זה, ובסופו של דבר נעשה תנועה כפולה, גם נבין יותר טוב את הסוגיות וגם נבין יותר טוב את עצמנו ומה הדרכה. לגבי הסוגיות כאן, בואו אני אשר קו על אתמול.
אני אקרא את הדקה.
כן, בבקשה, על הדקה שנשארה לך. אני מודד לך, כן.
תראו לכם שמדינת ישראל מחליטה לדאוג לאנשים שלא יהיו רעבים, נותנת סובסידיה גדולה מאוד על הלחם, על החלב ועל המיונית. כל אחד יוכל לקנות את 3 המוצרים האלה, לא יהיה אדם ולא יהיה ילד רעב. מצוין. אבל מה זה עושה? גם קודם כל זה לא כל כך טוב לבריאות. אבל מה קורה? פסוד פעם דבר שכזה. אז הרבים קנו לחם וייצאו אותו לירדן ופרנסו את התרנגולות בירדן מהלחם המסובסד בישראל על חשבון משלם המסים בישראל. כלומר, בכלכלה אין משחקים שבעולם קטן וסגור. אתה לא יכול לשחק. פשוט כדי להראות החשיבה היא אינסופית. 2 יהודים קיבלו פרס נובל על תרומתם לכלכלה, דניאל כהנמן, על עניין שאנשים מחליטים החלטות לא רציונליות בתחום הכלכלה. למשל, יותר קל לשווק 2 ב-25 מאשר 1 ב-12. לא הגיוני, אבל ככה, זה ככה הולך. כן? והשני, ישראל אומן על תורת המשחקים. כן.
זה ישר כוח.
לא עברתי את הדקה.
אז בואו, אנחנו עוד תוצאות? אנחנו עוד נעמיק בעזרת השם בכל הבנת הסמכות, המדיניות. זה יגע גם בשאלה מרכזית שנעסוק בה בעזרת השם ממחר, אני מקווה, לכל נושא הפטורים. שזה נושא...
מה את הכהנים לא קנה? ותורתו אומנותו.
כן, זה נושא מאוד עדין, שתדעו, הפטורים גם מגיוס, גם ממיסים. אני מקווה שנבין את זה. אתה עושה פרצוף כבר, אני רואה. בסדר, אני רק אגיד כהקדמה, אני גר בעיר שאחוז מאוד גבוה מתושבי העיר, לא משנה כך ארנונה. כן, כידוע היא שכר. כן, זה נושא עדין. לא, זה נושא מאוד עדין. כן, זה נושא עדין. וכשאלעזר שטרן עשה את המלחמה שלו, לא בישיבות ההסדר, אלא בגודל שלהם, או במה שחלק ממעבות, אז התנ"ך לא הייתה, תחשוב תמיד על חשבון מי זה בא. כי צריך לדעת, זה תמיד בא על חשבון מישהו אחר. אין דבר כזה שאני לא אשלם מיסים, אז עכשיו פשוט יש פחות. כן? וכל מי שהיה בצבא יודע את החוויה הזאת. אם אתה לא בא לשמירה, מישהו אחר שומר. זה לא שהעמדה נטושה, כמו שאולי קורה פה. אלא זה תמיד בא. כלומר, אני אומר את זה לחבר לפני גיוס תמיד. אתה בישיבה, יום אחד אני לא נמצא, אתה חושב שם, לא פוגע באף אחד. כמו שאני לא בטוח בזה גם פה. אבל כשאתה נכנס למקום, שאם אתה לא עושה משהו, אז יש פחות לכולם. זה פוגע באנשים אחרים, או מישהו אחר מדי מקומך, זה כבר נושא הרבה יותר עדים. בסדר, בכל מקרה, אנחנו עוד חזון למועד. בואו עוד כמה הערות צרות על המשנה תוספתא, ואני רוצה להקדיש את רוב הזמן לגמרא. אני מבין שעסקתם אתמול בפער העצום בין הלשון של התוספתא של בני מבוי, בני חצר, בני העיר, לעומת... קופין אותו של המשנה, שהוא גם לא אומר מי קופה וגם לא אומר את מי קופין. כן, אני מבין שעסקתם בקשר בין קופין אותו לבין מחייבין אותו, שבעצם לוקח חזרה לאיזה ביטוי בסופו של דבר השותפים, נכון? בסופו של דבר המבחינת החבירית זה השותפים, והאותו הוא אחד מהשותפים. רגע, זה השפה של המשנה, לעומת השפה של התוספתא. דבר שני שאני מבין שעסקתם הרבה, זה הבדל בין המבוי לבין החצר והעיר. אני מבין שעסקתם בזה הרבה. ומה שאני גם מבין, תתקנו אותי, בסדר, אם אני טועה, החצר והעיר הן מסגרות שיש בתוכם, אפשר להגיד, מסגרת של חיים משותפים, לעומת המבוי שהוא יותר מקום של מעבר, ומה שההלכות בתוספתא בעיקר אומרות הוא שצריך להבין את האופי של המבוי, ואסור מצד אחד לדרוש מה שהמבוי יהיה כמו חצר, ולכן אי אפשר לדרוש במבוי דלת, כי מבוי לא נועד להגנה, מבוי נועד לתנועה. מצד שני גם אי אפשר לדמיין שהמבוי יהיה כמו רשות ערבים, כמו רחוב. המבוי הוא מעבר צדדי בין הרחוב לבין אזורי המגורים, זה בעצם האופי של המבוי, וצריך לשמר את זה כל אזור ומשמר את הצורך שלו. דבר שלישי שאני מבין שלא כך דיברתם על זה אתמול, זה ההבדל, או שכן, זה ההבדל העצום בין הצרכים שהתוספתא מדברת עליהם לבין המשנה. דיברתם על זה? צורך על המשנה, על איזה צורך מדבר? על ביטחון, על הגנה, שכבר עסקנו, ובואו לא נחזור על זה, בדף ב' עמוד ב', שהגמרא לוקחת את המשנה שלנו ומתארת אותו דווקא כמשנה שעוסקת בפרטיות, וזה קריאה. בפשטות, המשנה מדברת על הגנה. ומי שקצת מבין את הדינמיקה של החיים האנושיים, יודע שהסכנות שמאיימות על... תסתכלו רגע בתפילת הדרך. מי שיוצא מהעיר, איך חז"ל מתארים אותו? ציינו מקו קול. אויב, עורב, וליסטים וחיות רעות. לעומת זאת, שאתה נמצא בתוך המרחב של המגורים, זה המרחב...
אה? גם שם יש מי
שם... אתה נכנס לכרך. כי הסכנות של הכרך הם פיתוי העיר הגדולה. סכנות גדולות מאוד, כן? זה נכון, יש שם יותר עיניים בולשות, יותר משטרה. ולכרך מדבר על זה, יש שם מבחינה תרבותית הרבה יותר דברים שקורצים, אבל הסכנות קיימות בכל מקום, גם הסיכויים הם נמצאים בכל מקום, רק הסכנות, הפיתויים הם גם בכל מקום, אבל הסכנות הן סכנות אחרות. מי שמסתכל על העיר, העיר אמורה לתת הגנה מאויב, עורב, ליסטים וחיות רעות, וזה נעשה על ידי אמצעי הגנה שאני יכול להגיד גם היום, כמי שגר בבית, נושא ההגנה, הוא מעסיק אותי כל הזמן. הגנה מגנבים, אני גר בקומת קרקע, כבר פרצו לי לבית. פרצו לך פעם לבית? לא, בור שלו, כן. אתה דואג לזה, אתה שם סורגים, אתה שם הזקה, כל נושא הביטחון הוא נושא שמעסיק אנשים. לא רק בהיבט של מלחמה, כלומר, בהיבטים הפשוטים. ומי שנכנס פעם לטיול בירושלים בכל החצרות, של הבנייה של העיר החדשה שנבנתה מחוץ לחומות, אז מה הוא מיד רואה? שאיך הם כולם בנויות? חצרות, איך הם בנויות? משכנות שעננים, הייתם פעם? נו, איך זה בנוי? חומה אחת גדולה שיש שער, בדרך כלל כמה שערים יש? אחד, למה? כי השער הוא נקודת התורפה הכי גדולה במחינת הביטחון, לכן צריך הכי הרבה לשמור עליה. וככה בנויות, מי שהיה בבתי רנד בירושלים, בתי הונגרים בירושלים, הייתם שם פעם?
זאת, אבל משכנות שאני לא חצר, זה הכל בית אחד ארוך כמו בפיניות, זה לא נראה לי חצר שמדברים עליו.
כן, זה לא מדובר שם, אבל אין שם...
כן,
יש לי בתוך... אין שם החצר שאתה יוצא מהחצר החוצה?
אני חושב ש...
אני זוכר שכן יש.
איך שאני מדברים
עליו
במשנה
בגמרא,
זה חטא כזה, שיש לך
באמצע. זה יותר מדויק
מהם
סופית כזאת, כאילו... ממה שאני זוכר היה במשכנות שעננים, אבל לא משכנות שעננים, אני יכול לספר לכם, הייתי לא מזמן בסיור בירושלים, היינו בבתי רנד, ואתה הולך שם משכונה לשכונה, הם כולם בניות אותו דבר. שזה חצר שהיא מוקפת, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, בדרך כלל החומה היא גם בית, כמו רחב. שהקירות החיצוניים של הבתים שנמצאים, זה מאחור, זה סגור, ויש שער אחד שאתה יכול לנעול אותו בלילה נגד גנבים, ויש באמצע כמובן, כמובן בור, בירושלים הוא ככה בבירות, אבל בור יש כמובן, כן, וזה המבנה של החצר, הוא נועד למגורים, וזה הדלת שהמשנה מדברת עליו, והבית שער שנועד, לפחות לדעת רש"י, הבית שער נועד בשביל הש"ג, זה הבודקה של הש"ג, והעיר פשוט יש לה גם צורך בהגנה, רק שהעיר מתוארת כדלתיים, חומה דלתיים ובריח. התוספתא לעומת זאת מרחיבה את המעגל לאיזה מעגל הרבה יותר רחב, והוא לא רק של ביטחון אלא גם, תעברו על הדברים בתוספתא,
כל צורכי העיר,
שמה הם כוללים? הם כוללים, אני הולך לסיפור של בני העיר, אז מה הוא כולל? הוא כולל קודם כל גם מים, נכון? כל מפעלי המים שנזכרים שם, הוא כולל בתוכו, אמרתם נכון, עירוב, כל הסיפור של הלחי והקורה, הוא כולל בתוכו דאגה לצרכים הדתיים של העיר, כולל בתוכו בית כנסת, כולל בתוכו גם גם ספר תורה.
השאלה היא מים זה דבר בסיסי, נגיד בתוספת עם החצר.
בחצר לא מדובר על מים, מדובר על מפעל עירוני. יש דברים שהם מפעלים עירוניים ויש דברים שהם מפעלי חצרות.
יש חצר שכופים עליו לבנות בורות, שכינו, מערות ומקוואות.
זה בעיר, אני חושב.
בחצר.
אז גם בחצר, אז בוא נסתכל. בוא נסתכל לפנים. תוספת. בוא נסתכל לפנים. רק בבחת הצרכים שהתוספת מדברת עליהם.
מי שיש לו חצר לעיר אחרת... נכון.
נהיה משאבים אותו לחפור עם מים בורות. אז בואו שנייה, בואו נראה את זה מהר. הנה. אז יש ככה, אני מדבר פה על צרכי החצר שמדובר עליהם. אז אחד זה דלת, נגר ומנעול, נכון? אמת? שליט לחי וקורא למבוי, זה בני חצר, כלומר זה צורך דתי של חצר, שבמקרה הזה זה עירוב, שאפשר לטלטל. לעומת זאת, כשמדברים על עיר, אז בני העיר משעבדים אותו לחפור עמהם, בורות שכינו מערות, זה מתואר כאן כצורך עירוני. בסדר? לתקן את המקוואות ועמת המים, זה צורך עירוני. כלומר, העיר מדובר עליה פה על מפעלי מים. בהמשך, העיר מדברת גם על...
בעקבות זמן שזה צורך דתי, לא?
כן, על עמת המים הזאת.
צורך דתי?
מקוואות, זה צורך דתי.
צורך דתי, אז זה גם ממשיך אחר כך בהלכה חב ג'
לא צריך שיהיה לך בכל חצר.
הנה, בהלכה חב ב' הגב גבוה, עשרה טפחים זה הגנה, זה ביטחון. הבקעה שדובר עליה זה החריץ ובין חריץ, זה גם ביטחון, כלומר משותף לבקעה, חצר ועיר זה הצורך הביטחוני. כאשר אני מגיע אבל למפעלי המים,
החריץ זה ביטחוני או שזה נגד שיטפונות? אני לא הבנתי מה זה חריץ.
החריץ זה בין חריץ, רוב הראשונים שאני ראיתי כולם מניחים שהכוונה זה הגנה נגד חיות, שלא יפלשו. זה כמו תעלת מונטט או שאתה עושה רמפה, או רמפה.
זה לא משהו של תעלות מים נגד שיטפונות?
לא מה שהם אומרים לפחות. אתה רוצה לפרש ככה, בבקשה. אני יכול להגיד שליברמן מפנה גם שהביטוי לעשות גב מופיע ביחזקאל ט"ז כמקביל של כל הזמן לרמה. זה רמפה, זה גב. והחריץ זה מן חריץ, זה תלת נ"ט.
זה הגנה?
כן.
זה לא כצור של מים? תראה לי בבא בקמה איפשהו, זה מופיע כמשהו של מים.
כן?
אם אני זוכר.
לא יודע, הראשונים כולם, שליברמן מביא כולם מניחים שהכוונה שזה להגנה. זה להגנה מינימלית, זה לא ארבע מאות, אבל זה נגד בעלי חיים שיפלשו. אתה עושה את העלה כמו שיש בכבישים בגלבוע, מכירים את זה שעשו שם את החריצים האלה שבעלי החיים לא יכולים לעבור? משהו דומה, חריץ עובר חריץ, תלת נונטט במילים מאוד פשוטות. ואז לגבי בני העיר עוד מדובר פה על בית כנסת, ספר תורה, נביאים. כלומר, מבחינה בסיסית מתוארים פה בתוספתא פשוט יותר צרכים מאשר בעיר, מאשר, סליחה, במשנה. המשנה כולה מתרכזת באיזה נושא, כמו תחילת הפרק, באיזה נושא? מחיצות וקטלים, זה הנושא היחיד שמעניין אותה. התוספתא אבל מדברת על מרחב הרבה יותר גדול, שהאמת היא שהם כולם נמצאים פרשת בשלח, פרשת שבוע, אתם יודעים? זאת האמת. כולם נמצאים בפרשת בשלח, ואני רוצה קצת להסביר את המשמעות של העניין הזה. בני ישראל יוצאים ממצרים, עוזבים ציוויליזציה ויוצאים למדבר, ובעצם מפרקים, פורקים מעל עצמם את כל ההגנות שהציוויליזציה מעניקה לבנים. הם נחשפים מחדש לכל הסכנות שמאיימות על הקיום האנושי, שבני אדם וכל הדברים שאנחנו לומדים בעיר, בחצרות, מחפש לעצמו הגנה או מענה לאיומים האלו לחיים שלו. מה שקורה במהלך השירות במדבר זה שמי בונה להם את ההגנות האלו? הקדוש ברוך הוא. ומה שהתורה אומרת בספר דברים, תראו שזה קשור גם להמשך השיעור, כשאתה חוזר לארץ ישראל, חוזר לעיר, אז איזה זיכרון תיקח איתך? את זיכרון המדבר, כדי שכשבעיר אתה נותן לעצמך את ההגנות האלה, מה תזכור? מי נותן לך כוח לעשות חיל? זה מה שהתורה דורשת. זה במילים פה פשוטות מספר שמות לספר דברים. ובספר, בפרשת בשלח, פרשת שבוע, כמעט ראינו את כל מה שכתוב בתוספתא. זה מתחיל בדבר הכי בולט, זה נושא הביטחון, שזה מלחמת עמלק. ישראל הוצאים במדבר, עמלק תוקף אותם. כשאתה בתוך העיר, אתה יותר מוגן. חומה דלתיים ובריח, זה הגנות. סליחה?
הם לא כל כך מוגנים, עדיין הרגו להם את הילדים.
לא הבנתי.
בתוך העיר הם גם לא היו מוגנים.
מי לא היה מוגן?
בני ישראל.
הרי מסכנות לפרות, ספק.
אני מדבר כרגע, כשאתה אומר, גם מצרים לא מוגנים. בסדר, תיארה נכונה, הם יהיו עבדים במצרים. בסדר גמור. אבל אני אומר, בפרשת בשלח רואים את הסכנה הגדולה שמיימת לבן אדם ביטחון. אני יכול להגיד לכם שהביטחון של המלך הוא יותר דומה להיות הביטחון של מדינת ישראל, שתקציב הביטחון שלה הוא עם אחוז ענק, נפח ענק מהתקציב השנתי של המדינה. זה ביטחון קיומי על הביטחון האישי. בצד זה אני מזכיר, גם יש ביטחון על הרכוש, כל נושא הגניבות, האיומים. דבר שני שבני ישראל חוו אחרי קריאת ים סוף, זה צמא למים. כל מפעלי המים שמוזכרים בתוספתא כאן, לא נזכר בתוספתא כל נושא הלחם, אבל הוא גם נלווה בפרשת בשלח. ותרשו לי להוסיף שגם בית הכנסת בספר התורה נמצא בפרשת בשלח בצורה ברורה. עכשיו, מה נאמר שם? הלכו דרך
שלושת ימים
ולא מצאו מים. שחזל אומרים שאין מים אלא תורה, ומשה תיקן קריאת התורה, שחזל דורשו דרשה כזאת. אז התשובה היא פשוטה, כי מה כתוב בהמשך הפרשה?
שם שם לו חוק ומשפט.
שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו, כל המחלה ששמתי ממצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. אבל אם פשוטות, מדובר פה שהאזנת למצוותיו, שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, שזה קריאת התורה, שזה בית כנסת, ספרי תורה או נביאים, אבל לשון מאוד פשוטה, מה החברה חייבת כדי לכונן את עצמה? היא חייבת אלוקים, היא חייבת ערכים, היא חייבת חוקים. זה מה שהחברה הזאת חייבת. התוספת פה פשוט את כולם מזכירה כדברים, שבני העיר יכולים לכפות אחד את השני, בני העיר כופים זה את זה, להיות שותפים לכונן עיר שיש בתוכה את כל היסודות האלו. בוא נגיד ככה, מי שגר בעיר, הוא, יש לו יכולת לחייב אותו להיות שותף במימון של המוסדות האלה שהם בונים את, את העיר. מה שהתוספת מזכירה גם ההמשך, וזה לא נמצא פרשת בשלח, מהסיבה הפשוטה שהכלכלה של פרשת בשלח, שיש לה גם תורת כלכלה, לא שייך פשוט הדבר הזה. פרשת בשלח, הכלכלה הייתה תורת המן, ובמן כידוע לא היה מסחר, ואתה פשוט כל אחד קיבל מהשמיים את לחמו. אבל אחד מהדברים, אתה צודק, ניסו ולא הצליחו. אתה צודק, היו שם כמה קפיטליסטים קטנים שרצו לעשות שוק שוק שחור במן, ולא הלך להם, ויבש ויורם תולעים. אבל במי הלכה חף ג' התוספת המדברת גם על להתנות על השערים, על המידות, על שכר פועלים, בלשון אחרת פיקוח מחירים, פיקוח על חיי המסחר. בהמשך מדובר פה בתוספת בצורה מאוד ברורה על גילדות. יכולים כל הצמרים והצבעים לעשות תקנות של אגודת המסחר. מי שמכיר את הגילדות בימי הביניים, אגודת האומנים של הנפחים, אז הם עושים תקנות של נפחות וכולי. אז זה חיי המסחר, חיי הפרנסה, הכל נמצא בתוך התוספת הזאת. וכאמור, הכל נמצא בפרשת בשלח, מהסיבה הפשוטה שפרשת בשלח התורה פורקת את כל הציוויליזציה כדי לבנות אותה מחדש לקראת הכניסה לארץ ישראל. אז זה הסדר יום של התוספתא. כאמור, משנת בבא בתרא בוחרת להתמקד רק בדבר אחד שקוראים לו ביטחון. זה הדבר היחיד שמתעסקת איתו. שעוד הערה אחת על המשנה, יש במשנה שני ביטויים עיקריים ביחס לעיר. אתם מודעים לזה? האחד זה חומה דלתיים ובריח, והשני זה הביטוי אנשי העיר. האמת היא שהביטויים האלה במקרא הם קצת מבילים כשהם מודעים לפער בין שפת המשנה לבין שפת התורה. מה? נכון, אתה צודק. בוא נתחיל מחומה דלתיים ובריח. מאיפה זה לקוח במקרא? אז אני אספתי לעצמי את כל המקומות שזה מופיע. המקום שלי נראה הכי בולט זה דברים ג' פסוק ה', שם תיאור של הרי הבשן. כל אלה ערים בצורות, חומה גבוהה, דלתיים ובריח, לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד. יש עוד כמה מקומות שמתואר במקראות עיר שיש לה דלתיים ובריח, כמו דוד שבא לקהילה פה באזור, ואומר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. שמה שבעצם מתואר פה זה לדי שאול, אם מישהו נמצא בעיר דלתיים ובריח, אז מה אפשר לעשות לעיר הזאת? מצור ולתפוס אותו. וזה ממשיך אחר כך בישעיהו ממהי, כה אמר אדוני למשיחו לקורש, אשר החזקתי בבינו לרד לפניו גויים ומותני מלכים, הפתח לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגרו. זה יכול להיות שלא לכבוש ערים, לפתוח להם את הדלתיים והשערים, זה ממשיך פה עוד כמה. בדברי הימים, כשבונים שם הערים, מצור, חומות, דלתיים, ובריח, דברי הימים ב' מופיע פעמיים. ואומר לי יהודה, נבנה את הערים האלה ונסוב, נסב חומה ומגדלים, דלתיים ובריח וכולי. ויבנו ויצליחו. אני חושב שבעיקר, אם אתה שואל את עצמי, כל הפסוקים האלה, מאיפה זה בא? זה בעיקר בא מ... דברים ג' ה'. שהדימוי הזה הוא דימוי מדהים, כי על מה מדובר שם? על הרי הבשן, שמה הקדוש ברוך הוא עשה להם? הוא הכניע אותם. אולי אני מגזים, אבל נראה לי שזה דבר די מתבקש, לקשור את זה לתיאור של הרי כנען בחטא המרגלים בדברים א', שתוארו כערים בצורות גבוהות בשמיים. וזה תיאור כמעט דומה, שזה קושר עוד פעם ל... עיר שרצו שהיא תהיה בשמיים, איזה עיר זאת? בבל, דור הפלגה. וכשאתה מחבר את הדברים האלה ביחד ואתה קורא משנה, שהמשנה אומרת קופין אותו לעשות לעיר חומה דלתיים ובריח, מה בעצם אתה שומע? איזה צליל אתה שומע פה? אחרי אני חייב לתוספתא, אני אסביר את עצמי, שבעצם המודל של עיר שמדובר כאן היא איזה עיר? של הרי הבשן. כאילו אתה שואל את עצמי איך בונים עיר? התשובה היא כמו שבנו אותם בוני הערים המקראיות.
חומה ומגדל.
אבל כן, כך בונים עיר, ואפשר לכפות לבנות כך העיר. כנגד זה, אני חושב שהאיזון החשוב הוא, כשהולכים לתוספתא, הוא, אני חוזר לכל התורות שדיברנו עליהם השנה, שעיר כזאת, הסכנה שיש בה זה התחושה שכוחי ועוצם ידי, שכחת האלוקים, שקוראים את העיר על שמם, וכנגד זה, התורה, כשהיא באה לכונן את הערים שספר, בספר דברים, כשאתה הולך להיכנס לערים האלה, אז מה התורה כל הזמן אומרת? תזכור את המדבר, או ברשום פשוטה, חג הסוכות, מה תעשה? לשבוע תצא מהחומה, דלתיים ובריח, ואיפה תגור? תגור באיזה צריף רעוע, כדי לכונן את התודעה הדתית הנכונה, שאפשר לך לגור בעיר, או נאמר ככה, עיר שיש לה חומה, דלתיים ובריח, היא עיר שאפשר לכפות עליה, כשבעיר הזאת גם יש ספר תורה, בכנסת, שהעיר הזאת יש לה מודעות שיודעת מי נותן לה את הכוח לעשות חיל, שזאת עיר ערכית, זאת עיר שיש בה אחווה, עיר שיש בה צדקה, אם נדבר כבר מה שהבבלי יעשה פה, זאת עיר שדואגים בה לאחרים, ומי שחש בוודאי את הבעייתיות של העודף הביטחון שמתואר כאן זה הגמרא, אולי כבר רשב"ג, הרהרתי האם כשרשב"ג אומר לא כל העיירות ראויות לחומה, האם זה לא מה שהוא מנסה להגיד? שעודף ביטחון יש לו בעיה רוחנית, וזה כתוב בתורה, שתדעו. כשהתורה מתארת את הדור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה ערים, שהבני אדם מרגישים בטוחים מדי, הייתי אומר ככה, אבן כמעט החוויה הכי בסיסית שאדם צריך להתפלל, זה להרגיש תלות, זה להרגיש שאין לו שליטה שלמה על החיים שלו. אני רוצה לדבר על זה קצת מחר, בשיחה, ברשותכם, על תפילה. אבל זה דבר מרכזי להוויה האנושית, להיות אדם דתי שהוא לא מרגיש בטוח. תיאורים כאלה שאתה עושה עודף ביטחון, זה יש לזה בעיה רוחנית. מי שחושב שהוא עושה עיר שהיא מגיעה עד השמיים נעשה לנו שם, אז החוויה שלו היא לא ייבצר מהם כל אשר יכלו לעשות וכל אשר יזמו לעשות, והוא לא אוהב את זה. והערים שלה, אני חוזר, של בראשית ושמות, רעים וחטאים להשם מאוד, והם שעבדים אנשים, זו בעיה רוחנית. האם כבר רשב"ג, שהוא אומר, לאט לכם, לא כל העירות רואות לחומה, האם הוא קצת זועק נגד זה? מי שבטוח זועק נגד זה, זה הגמרא. מה הגמרא שואלת? בממרא, בבית שער, מעל יוטאי. אומר, זה עודף ביטחון, זה סבבה. בואו נתחפר כולנו בטירות, עם כלבים נושכים בחצרות, עם גדרות גבוהות, כן? בואו נתחפר ככה כולנו. ומה אומרים? הוא חסידה, דבא רגיל אליהו, דבא משתי בעדי, עבד בית שער, ותולו משתי בעדי. וכאן, מה בעצם המסר של הסוגיה, של הגמרא, שמאזנת את המשנה הזאת? אני אומר, המשנה פחות מאוזנת מהתוספתא. כי מה התוספתא יודעת לדבר? הספר תורה, בית כנסת, כלומר, התוספתא יודעת לדבר על הרבה יותר מאשר המשנה. המשנה שמדברת רק על ביטחון, היא יוצרת תחושה שמה שתוספתא בעצם, אני אתרגם אותו לשפה מודרנית, ניקור. אם אתה רוצה עודף בית שער, עודף חצרות, עודף דלתות, עודף של הגנות, ומה אתה יוצר? אתה יוצר ניקור,
עצם המחיצה, הסוגיה הראשונה שלנו.
זה נכון, אתה מסכים איתך. אתה יוצר ניכור, הניכור הזה, הדימוי שרשי פה מביא, הוא דימוי מדהים. מה רשי אומר, מה הבעיה, ואני צועק, ובית שער שבפנים מפסיק הכל. לא סתם רשי דיבר על אני שצועק, זה משתי סיבות. ידיד יבוא, בוא תגיד הדבר הראשון. קודם כל יש פה ביטוי מקראי. מה ביטוי המקראי שרשי חשב עליו? והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. ויש עוד ביטוי שדעתי רשי חשב עליו, זה בספר דברים, בפרשת צדקה, התורה כשהיא מתארת את העני הצועק, אז התורה אומרת, שנייה, אני אביא לכם את הפסוק, וקרא עליך להשם והיה בך חטא. קודם כל זה ביטוי מקראי, אבל ידידי אומר בצדק, התורה יש תפשה בביטוי הזה, למה? מה עיקר העניין שהבאה כי יצעק?
שאתה אטום ואתה לא שומע את הצעקה.
כן, אחד מהעקרונות של מצוות צדקה, אני מקווה שנדבר על זה בקצת הזמן שהישיבה הקציבה לצדקה, זה האמפתיה והסימפתיה שצריך לחוש כלפי העני, הצורך לחוש את הכאב שלו ולא רק לספק את צרכיו הפיזיים. והיכולת שהוא צועק, שהוא כואב לו, ואתה יודע לשמוע, זה קודם כל לשבור את הניכור, זה קודם כל ליצור אחווה, זה קודם כל ליצור הכרה בסבל של השני. ובעצם גם מה שרשי פה עושה לדעתי זה איזון מקסים בשאלה שהטרידה את היד רמה, לדעתי שלא בצדק, והיא הגמרא כאן הולכת ומה היא מציעה? שאתה בעצם תעשה בית שער שיהיה בלי דלת ופתוח וכולי, אז מה שעל היד רמה? שמה אתה עושה אותו? מה זה עוזר? מה זה מגן עליך? כן, סליחה?
זה עוזר לזה קריאה.
אז זה עוזר, אתה אומר לזה קריאה.
אולי יש שם אופציה.
שנית, התוספות אומרים, רשי כבר אמר, זה עוזר למה? שעומד שם השומר. תחשבו על השין גימל של עתניאל, או כל השין גימלים בצבא. אז בא להגן עליו מהקור, מהחום, שהוא יוכל לשמור, זה לא בא לשמור בכוחות עצמו. בסדר, בוא נגיד ככה, מה הסיבה שדווקא בכניסה לשער, קודם הזכרתי שהשער הוא המקום הכי חשוף, למה דווקא שם מכל המקומות אני ארצה בן אדם שישמור ולא הדלת? כי אני רוצה גם כל הזמן מה לעשות, לפתוח ולסגור, בדיוק. אז אפשר לעשות קוד, לא יודע כמה הם ידעו לעשות קוד, כן? אבל ודאי שאתה שם שמיים, תוספות גם אומרים עוד תירוץ פשוט, שברור שכל הדיון כאן הוא דלת לבית שער, אבל אין ביקורת, אומרים התוספות, שיהיה דלת לחצר. או בוא נגיד, כן, בדיוק. או בלשון אחרת, שהגמרא אומרת, במימד הבית שער מעליותה, זה לא נגד הדלת לחצר. או בלשון אחרת, מה שהסוגיה כאן אומרת, הוא לא סוגיה שבאה ואומרת, אל תנעל את הבית שלך. למה? אז איך אני אכנס? לא צריך שהבית שלי יהיה דלת מסתובבת. בפירוש, מותר לבן אדם לנעול את הדלת, כי הכניעה לביטחון היא כניעה נכונה. גם אני מאוד מאוד מקפיד לנעול את הדלת אצלנו. יש לנו שכנה, שכנים שגרים מולנו, שבעלה נסע לחוץ לארץ. אוטו עמד ליד הבית איזה יומיים, שלושה, לא יודע, כנראה שתו פחות ערנית, הוא חוזר מחוץ לארץ, הוא מגלה, הוא מנסה לחייג, יש לו פלאפון קבוע באוטו, אין סים בפלאפון. טוב, אין סים, למה אין סים בסלולרי? הוא חוזר הביתה, שואל את אשתו, מתברר שכשהוא היה בחוץ לארץ, שגנבים, קומת קרקע, הכניסו כזה קולה וחוט די כזה, אומות כזה, ודגו את המפתחות של האוטו מהשולחן של המטבח, פרצו לאוטו, בגלל הקודן באוטו לא הצליחו לגנוב את האוטו, לפחות גנבו לו את הסים, לקח לו, אשתו לא שמה לב בכלל, לקח לו 4 ימים לגלות את זה, חגגו עליו, זה שיחות מטולקרים וכו'. אבל כאילו אתה יושב, אני אומר לך, זה עשינו בשכונה, אנשים סוגרים חלונות, לא משאירים בקומה קרקע דברים, זה לא נעים לחיות ככה, זאת האמת. אתה רוצה לחיות בביטחון, אבל ביטחון הוא דבר שמטריד אנשים, גם אותי כל יום הוא מטריד אותי. אני נועל את הבית כמו שצריך. מצד שני, מה שהסוגיה לא נגד זה, הסוגיה רק אומרת דבר אחד, אל תיצור ביטחון באופן שהוא יוצר אטימות, שאתה לא שומע את הכל. מה יתרון הכל? שמה הכל יודע לעשות? יודע לעבור את הדלת. כלומר, או בלשון פשוטה, אם אתה שם אינטרקום, אתה יכול ללחוץ עליו, ויש פעמון, ובן אדם יכול שתדע שהוא ניצא בכניסה לבית, זה תקין לגמרי. מה שהסוגיה מתנגדת זה, אולי פעם יצא לכם לנסוע בשכונות כאלה, שאתה נוסע בשכונה, יצ באזור שלך יש כמה שכונות, לא בתינק, אבל...
נכון.
לא. אני חושב שפעם נסעתי ב... נו, באנגלוול הרגשתי ככה, שכל אחד יש לו טירה שכתוב זהירות כלב נושך בכניסה לטירה, הביא ממנו אינטרקום, אתה מרגיש ניקור מוחלט, כאילו בעצם לא מזמינים אותך להיכנס, אין הערת פנים, לא אומרים לך אפשר לבוא אליי. בעצם מה שאם אני מבין נכון את הבבלי, מה שהבבלי חותר הוא ליצירת האיזון הנכון בין הדרישה לביטחון, כולל הלגיטימיות שלו שהוא יכפות על זה, כלומר זה צורך לגיטימי לחלוטין, יחד עם זה שמה הסוגיה באבי דורשת שלא יהיה ניכור. זה כמעט מוליך אותך ישר הפתיח הזה לכל הסוגיה בחטא עמוד א' למטה, שיקח אותך לאיזה מצווה של צדקה. נכון מאוד, כאילו בסופו של דבר הבבלי בבא בתרא הייתי אומר מאזנת משנת בבא בתרא בצורה מאוד חזקה. המשנה מדברת על כפייה על ביטחון, ומה שהבבלי בא והוא אומר זה עודף ביטחון גומר, הוא מביא לניכור, ולכן אנחנו נלחם בניכור. אנחנו א' לא נעודד אנשים לבנות בתי שער כאלה שמביאים לניכור בינם לבין אנשי עירה אחרים, אנחנו נעצים את תודעת האחריות ההדדית. זה מבחינת השפה של הבבלי. אני חוזר, לפי מיטב הבנתי כל הרעיונות האלה נמצאים בתורה בפרשיות הערים. כלומר התורה מדברת על חומה דתיים ובריח כערים שמשהו משתבש בהם, וכשהמשנה משתמשת בדימוי, ואני אגיד לך הביטוי השני המקראי במשנה הביל אותי, אנשי העיר, לפי מיטב זיכרוני הפעם הראשונה בתנך שהוא מופיע זה אנשי העיר, אנשי סדום. כן, נכון? זה המקום הראשון שהוא מופיע? כן, זה המקום הראשון שהוא מופיע. סתי חיפוש מטופל, כתבתי אנשי העיר, אנשי סדום. שנייה.
אז נראה
שבסדום יש הרבה דברים שלמה, פעם ראשונה, כי זה התחלת דבר. כן. אני מסכים איתך, אבל עדיין הייתי אומר ככה, נועם, המפגש הראשון שלך, המפגש הראשון שלך, כאילו הביטוי אנשי העיר, הוא לוקח אותך לעיר שמשהו השתבש בה. עכשיו, משתבש בה משהו מדהים, הם עשו שם כפייה, הרי מה עשו אנשי סדום? הם רואו מישהו שלא נוהג כמו הסדומיים האחרים, זמן החליטו לעשות לו. לא לאפשר את זה. כלומר, כאילו הביטוי אנשי העיר, כאילו הוא תמרור הזרה שאפשר להגיע למקומות רעים בעיר, אז בא הבבלי וכאילו מאזן. מצד אחד מודל העיר נלקח מהם, הגמרא לא אומרת שהם לא תכננו ערים בצורה טובה, רק אנחנו נחפש דרך לא ליפול בנפילות הרוחניות של העיר שלהם, שזה בלשון הבבלי זה לא נאפשר ניכור בעיר שלנו, יהיה ביטחון בלי ניכור. זה השאיפה שהסוגיה היא שהיא שואפת עליה. הערה פרשנית קצרה רק לגבי הסוגיה, רש"י מניח שהגבאי והברייב, שמה יותר טוב מה יותר רע? מה רש"י מניח? שהגבאי זה רע והברייב טוב, ולכן זה גרם לו לבעיה. כי מה הגמרא אומרת בשני? הווה עמי בראי ולא קשי עדית לדלת עדלת לדלת. מה שרש"י לא הבינו, שהיא כבר אמרת קודם שבראי זה טוב, מה פתאום אתה אומר לי עכשיו עדית לדלת לדלת לדלת, ולכן רש"י היה צריך להגיד שהבראי הראשון הניח שאין דלת, הניח שאין דלת. תוספות פה מהירים, וקצור כל זה קצת דחוק, בעצם מהירים שהמבנה של הסוגיה בהמשך הוא שובר את זה, כי מה קורה בהמשך? עדית לדלת ולא קשי עד, כלומר לוקחים את הרעה ומה אומרים? גם הרע יכול להיות טוב. יכול להיות טוב, כן? כלומר, והראשון לקחו את הטוב ואמרו יכול להיות רע, אחרי זה לוקחים את הרע אומרים שיכול להיות טוב, תעשו דברים, משהו פה לא מסתדר לי. באמת הרי מיגש והיד רמה מפרשים אחרת, הם אומרים שהגבאי הוא הטוב והבראי הוא הרע, ככה הם טוענים. כי הם טוענים הרי הדלת החצר נעולה, אז אם הוא יכול להגיע לדלת החצר הוא יכול לצעוק פנימה. לעומת זאת אם אתה עושה בית שער מבחוץ אז, לא, אז אתה לא תשמע אותו בגלל שהוא מבראי, ואז מבנה הסוגיה לגמרי נשמר. שכנראה זה, הבעיה הזאת ברשי זה מה שגרם לנוסח שתוספות מהירים עליו, שהם אומרים לא צריך לגרוס אותו, אבל מישהו שגרס הבאה מגווי, למה הוא גרס הבאה מגווי? קודם כל יש עד נוסח אחד כזה, רק שבדקתי בכתבי היד, וכולם כתוב הבאה מבראי, חוץ מכתב יד ותיקן 115 שהיה כתוב הבאה מגווי, ומישהו מחק את זה ותיקן למבראי. אבל מי שגרס את זה כי הוא הוטרד במבנה הסוגיה, הוא חשב שתמיד צריך ללכת מהגרוע לראות שאפשר עדיין, מהגרוע לראות ש... ולכן היות והוא חשב כמו רש"י שהגווי הוא הרע, לכן הוא אמר הבא מגווי. בסדר? אז זה מבחינת רק הערה פרשנית בסוגיה, אבל אני חושב שהמשנה מול התוספתא, בוא נגיד ככה, המשנה מאוד מאוד לא מאוזנת. היא מדברת כאמור, לא אומרת מי כופה היא לא אומרת את מי קופים, היא מדברת רק על ביטחון, זה הדבר היחיד שהיא מכירה, זה כאילו מר ביטחון, אתם רוצים לחשוב עכשיו על אחד מהמאבקים הכי גדולים בתקציב של מדינת ישראל, זה תקציב הביטחון. שכל הזמן רוצים להוריד אותו ולהעביר את התקציבים שלו לאיפה?
חינוך.
בחינוך ורווחה. זה שני הדברים המרכזיים, וכל הזמן למה לא מצליחים לעשות את זה? כי במה מאיימים עלינו? מאיימים עלינו בסכנת חיים. נכון? מאיימים עלינו בהרבה דברים. אבל המשנה כאילו נשמעת כמו אמר ביטחון מדבר מגרונה. ביטחון, 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 ביטחון. ביטחון, אני חוזר, בתורה זה סכנה רוחנית, ומה שבעצם הסוגיה הבאה ואומרת, ביטחון זה לגיטימי, רק אנחנו מבקשים דבר אחד מאוד מאוד מרכזי, שהוא לא יוביל לניקור. בתוספתא כבר הייתי אומר, השפה הרבה יותר מאוזנת. כי התוספתא יודעת לדבר על עוד דברים. התוספתא לא מדברת רק על ביטחון. כי התוספתא יודעת של המרחב החיים, אם תחשבו היום מה הדברים המרכזיים שאתם מצפים שהתקציב ילך, הוא די קרוב לדברים שמופיע בתוספתא, לא רק ברשת בשלח. אנחנו מדברים על ביטחון, אנחנו מדברים על רווחה, רווחה דווקא אין בתוספתא, מדברים על חינוך, מדברים על תשתיות, כל הדברים האלה נמצאים בתוספתא, המשנה כאילו יודעת לדבר רק על דבר אחד. על ביטחון כמור זה מוזן על ידי הבבלי. נכון, זה נכון, אבל זה משהו לא מאוזן, הבבלי מיד דואג לאזן אותו.
יש בתיאוריה ופסיכולוגיה של מסלוב, של ההיררכיה של הצרכים. אז מספר אחד זה ביטחון, מספר אחד זה הצרכים הפיזיולוגיים של האוכל וכדומה, והשלישי
לך, 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 ביטחון, ביטחון, לכו. אפשר ללמוד תורה רק כשיש ביטחון, כן.
והשלישי זה השתייכות ואהבה. יש לו היררכיה של שמונה צרכים.
ויותר מזה, גם הוא מדבר על הפירמידה ההפוכה. כלומר, הצרכים הכי בסיסיים של הקיום האנושי מקדישים לו הכי הרבה משאבים. אבל אמיתו של דבר, אם אנחנו שואלים לשם מה אנחנו חיים, אנחנו חיים למען הצרכים היותר נשגבים שמקדישים להם פחות. אבל בוא נגיד ככה, בעצם מה שהבבלי בא ואומר כפתיח לכל הסוגיה בהמשך, שאנחנו לא רוצים להיות ספרטה, לא רוצים לראות רק מדינת ביטחון, אנחנו חולמים על על על, על עיר אחרת.
הבבלי או
התוספתא? הבבלי. אני לא אגיד, התוספתא, תראה, התוספתא סך הכל מתארת עוד צרכים. הבבלי, אבל יש לו משפט אחר לגמרי, כמו שהיררתי, אין לי מספיק דברים בורם. למה זה דווקא חסיד שמדבר עם אליהו, כן? כאילו, אבל הבבלי בעצם מה הוא אומר, הרי זה לא נורמטיבי, חסיד עם אליהו. כאילו, בסופו של דבר, מביאים פה מישהו שהוא רוצה רמה גבוהה יותר. אבל זה לא הנורמה השכיחה. חסידות מקובל לחשוב שהוא מעבר לנורמה. אבל הסוגיה, בוא נגיד ככה, בבלי בצורה ברורה מבקר את הטון שהיה אפשר להבין לבד מהמשנה. בבלי לא אומר, אתה קורא את המשנה, יכולת לחשוב, בוא נסתגר מאחורי חומות, בוא לא נעיר פנים אחד לשני, בוא נהיה מנוכרים. בבלי אומר, הדבר הזה הוא גרוע, הוא גריא אותה. והוא מדבר על רמות שונות של גם של של צורות שונות, כלומר הם רוצים לדרוש קצת הגוואי והבראי, כן? כלומר, לבין להזמין את ה... אני חושב רגע על רשי, רשי אומר הגוואי הוא לא טוב, הרי מגש אומר הוא טוב, אני אוהב את הרי מגש, לא לכם גם למה. הגוואי אומר שמי לא יודע על קיום הבית שער, תחשבו על זה, אני לא יודע שהוא שם, בלשן אחרת, מה אני חושב עליך? אני חושב על אני שבא אליי לחצר והוא רואה שאפשר פשוט לפתוח את השער ולהיכנס, אז מה אני חושב? אני רצוי. הגוואי הוא כאילו, הוא לא משדר אפילו לשני, אני לא רוצה אותך. ברגע שהוא בראי, מה אני בעצם קצת משדר? פה לא רצויים זרים. הדלת, מה בעצם הדלת אומר? אבל אתה יכול להיכנס. כלומר, עד שהגמרא הולכת לפותחת, אז מה הגמרא בעצם כבר אומרת? אתם יודעים מה ההבדל בין לראות כזה, פשוט שאתה יכול לפתוח את השער ולהיכנס, לבין שצריך לסובב מנעול? כלומר, יש פה עוד פחות מזמין. אבל הוא עדיין מאפשר לך להיכנס. כן, רק רציתי גם להסביר לכם מה זה הגוואי והבראי עם הפותחת. היום אחד מהדברים הכי פשוטים במנעול זה שיש לו שני עודו צדדי. אפשר להכניס את המפתח, שני הצדדים ולפתוח. זה פטנט ביוני. בימי חזל לא ידעו לייצור מנעול כזה.
גם במלונות עוד לא חשבו על
האמצע הזה. נכון. בימי חזל ידעו רק לעשות שהמפתח נכנס רק במקום אחד. ולכן אדם היה צריך לבחור, מי שרוצה לקרוא על זה, לפרופסור שפרבר יש ספר שנקרא תרבות חומרית בארץ ישראל בתקופת התלמוד, שם פרק על מנעולים, ושם הוא מתאר את זה. שידעו רק שהמפתח ייכנס ממקום אחד, ולכן אדם היה צריך...
יש לי אוסף של מנעולים בבית.
לשפרבר? סבבה. יש שם גם ציורים. אז אדם היה צריך לבחור איפה הוא שם את המנעול, הוא שם אותו מבחוץ או מבפנים. הוא מתאר שאם בחרת למקם מבפנים, שזה רוב האנשים בחרו, היית צריך לחשוב כשאתה יצא מהבית, תחתינה אותו, וכן הוא מתאר שהוא שים חור בדלת, שיכולת, הוא היה בגודל של כף יד, שיכולת להכניס את המפתח, כי המפתח היה נכנס לא מאחורה, אלא מלמעלה, וזה היית מכניס אותו. אז זה כל הסיפור פה של הגבאי ברי. אבל ברור שהתיאורים של הסוגיה, הם, הייתי אומר ככה, הם רמות שונות של הזמנה, שבעצם מה הסוגיה הולכת, אם נשאל מה האיזון בין הניכור לביטחון, אני הייתי אומר שמדוגמה לדוגמה לדוגמה, הם מגבירים את הביטחון ואומרים, אפשר להגביר את הביטחון וזה עדיין לא נחשב מנוכר. כלומר, מותר שיהיה דלת, מותר שיהיה מנעול, למרות שזה די אומר זרים לא רצויים פה, ועדיין זה בסדר. כאילו, הדוגמה הראשונה היא דוגמה שאומרת בלי דלת בכלל. לאט לאט מאפשרים יותר, גם דלתות, גם מנעולים. דווקא יד רמה לא קלט לקחת את הטון של הגמרא, כי יד רמה אומר, אם אני חייב לשים מנעול שכל אחד יכול לפתוח אותו, אז שואל היד רמה, אז מה הרווחתי? דווקא הוא מבין אחרת. אבל התחושה שלי היא שהסוגיה עוסקת באיזונים בין ביטחון וניכור, והבעיות השונות נותנות יותר לגיטימיות לביטחון, במחיר שעדיין אתה חושב שלא איבדת את ה... את הניקור.
מה זה הדלת לפי זה? הדלת היא לא נפתחת? המנעול פותח אותה כאילו?
אתה...
מבחינת הדרגה, יש הרי את הללא דלת, נכון? עם דלת, אחרי זה עם מנעול.
אחרי זה עם מנעול, אבל מנעול שאפשר לפתוח אותו.
מנעול יותר מזמין, דלת ללא פתיחה?
כן, שהמנעול מי ברייל, אפשר לפתוח אותו.
לא, מה זה דלת בלי מנעול?
דלת בלי מנעול, שאין מנעול בכלל, זה פשוט שער שאתה דוחף אותו.
שאי אפשר
להיכנס איתה, אני רק מסוים את השוק להיכנס, אני לא... כן, בסדר, אז עד כאן נושא אחד, אני מסכם, הנושא של הצרכים השונים שמתוארים כאמור בתוספתא לעומת המשנה, בעצם שמנו את התוספתא והמשנה מעל המפה של הציביליזציה בכלל, ושל פרשת שבוע, שהוא כאמור בסיס לציביליזציה, ועסקנו בנושא הבעיה של עודף ביטחון בחברה, ההגד החשוב של סוגיית הפתיחה של הבבלי. מפה עוברים למחלוקת של רשב"ג וחכמים. איך אתם הבנתם את המחלוקת הזאת? לא כל העירות רויות לחומה, לא כל החצירות רויות לבית שער. מה בדיוק הטענה הזאת? איך אתם מבינים את זה?
אתה לא יכול לקפוץ, זה כל מדינה, כל עיר שיקבע לו את הגדול משנה, אתה תקבע לי בתורה, כלל שכולם צריכים להתיישר לפיו, כולם צריכים לנו גדר. אם אתה יש לך יישוב באמצע במרכז הארץ, לא צריך לגדר, אני אלכן צריך גדר. כל מקום, לפי עיר לא.
זה היסוד של הכפייה, כן. כי אני הבנתי את זה בצורה כזאת שלא כל מקום יכול לקפוץ. הכפייה היא רק במצב שיש סכנת חיים, אבל במקום שאין בו סכנה, אין צידוק לכפייה.
אתה אמרת פה כבר שני דברים. כן, לא, בסדר גמור, בואו ננסה להקשיב. אז קודם כל, הבנתי מכם, שקודם כל רשב"ג מכונן את השפה המושגית היסודית של מה אני בכלל יכול לכפות. והכלל שהוא קובע הוא שזה צריך להיות מקום שראוי לדבר מסוים. זה השפה של רשב"ג. כשאני אומר שמקום X ראוי לדבר Y, לפי מה זה נקבע? איך אני יודע דבר כזה?
אם היא רוצה, אז כנראה שזה כן ראוי בנורא מסוימת, אז נראה לי שלא.
לא בטוח.
לא, אז למה הם רוצים?
יכול להיות שהבית דין צריך להחליט. מישהו צריך לשבת ולהחליט אם באמת זה מספיק ראוי בשביל לקפוץ שאר אנשים ולשלם.
מישהו מעל העיר.
אז איך אני קובע למה המקום ראוי? פה אנחנו מעלים שאלה מאוד מאוד יסודית בכל תחומי הכפייה. כלומר, המשנה מדברת על ביטחון. ואפילו על זה בא כנראה רשב"ג ומה הוא אומר? צרכי הביטחון משתנים ממקום למקום. אף אחד לא יכול להגיד שתו תקן שכל חצר חייבת מצלמות אבטחה. בוא נדבר כרגע, יש כל מיני רמות שונות של ביטחון, כן? אמרתם בעצם, לא תהיה שם מצלמות אבטחה, לבית שלי בית שמש אין מצלמות אבטחה, כן? תהיה בית שמש אין, למה? כי ההנחה היא שהמיקום של העיר והאיומים השונים שמאיימים הם משתנים ממקום למקום. אז היסוד שרשב"ג אומר הוא שאתה יכול לכפות על דברים שהמקום הזה ראוי לו, אבל אני צריך לבדוק כל מקום ומקום למה הוא ראוי, כן? זה קודם כל היסוד שעולה בדברי רשב"ג. ממילא זה פותח פתח לשאול על עוד דברים. כלומר, האם מקום ראוי רק לביטחון, אולי ראוי לעוד דברים. עכשיו, על מה חכמים חולקים בדיוק?
נראה לי שהם אומרים, למשל אם אנחנו רוצים לשים גינה לבניין שלנו, זה לא דבר שהכרחי, אז לפי רשב"א, אתה לא יכול לקפוץ, זה לא הכרחי, וכל אומרים, אנחנו רוצים את זה, לא משנה אם זה הכרחי או לא.
שני, אז בואו מיד ניגע בחכמים, אבל רק אני אקח את הדברים שלך, בגלל שעברנו לשפת הראוי, אז אתה אומר, אפשר להביא דוגמאות, גינון, לצבוע את החדר מדרגות, אינטרקום, אפשר הרבה הרבה דברים לשאול, לפי מה אני קובע עכשיו למה ראוי, כן? ופה אני רוצה להבין את רשב"ג אומר, אני בודק אובייקטיבית אם ראוי או לא ראוי, זה מה שאתה אומר. עכשיו איך להבין את חכמים? איך להבין את חכמים? למה הכוונה שחכמים אומרים הכל ראוי?
שתמיד אפשר למצוא איזה סיבה.
לא, אם הרוב מחליט, הרוב קובע. לא משנה מה הם רוצים, אם הרוב מחליט.
נכון, הרוב מחליט והרוב קובע, אבל תמיד יש להם איזה סיבה שאפשר להתעלות בה.
לא, אפילו אם זה לא סיבה טובה, אנחנו רוצים שיהיה לנו איזה פסל בכניסה על הזה, אין סיבה, הם לא רואים לי. אנחנו אומרים, אנחנו מקבלים את דעת הרוב.
זה נראה לך שזה ככה? כי תסתכל, במשנה מדובר בביטחון, שחכמים אומרים, אני יכול לכפות על ביטחון, גם אם אני כרגע הולך בשון הגמרא, זימין דדח בני רשות הרבים, או בשון הגמרא, עדנה ספוחה לספר. כן? עדיין לא מדובר לצורך של ביטחון. עכשיו, פה אתה בא ולוקח את זה למקום אחר לגמרי, אתה אומר שלרוב יש סמכות לקחת לצרכים שהם לא צרכי ביטחון, כל צורך שהוא, רגע שרוב תושבי האזור רוצים, הם יכולים לכפות, זה מה שאתה אומר. שזה מאוד מרחיק לכת. איפה אתה רואה את זה בתוספת?
אז שאנחנו אומרים על כל הדברים, כאילו ספר תורה זה דבר הכרחי, אבל יש דברים שהם בתורה
שלנו. למשל מה? אני איתך, אני מסתכל.
זה שאומרים שמי שגר במובי אחר, אז על מים ודברים כאלה אתה יכול לקפות אותו, אבל אם הוא גר במובי, אם הוא ממש הייתה לו על הכל. על הכל זה נראה הכל.
אז מה זה הכל? זו שאלה. אתה אומר שהכל הכוונה...
גינה, זה...
כל דבר.
כל דבר שהרוב מחליט.
כי אתם למדתם תוספת, אתם גם חשבתם ככה? שהכל זה כל דבר?
אז מה זה הכל?
ייץ, מה אתה אומר, ייץ?
כמו שרשום. לא, אבל אומרים לך, מים זה דבר הכרחי.
כל דבר שצריך פה יעיל, אבל. כל דבר שצריך פה יעיל גם...
נועם מדבר פה על הלכה י"ז, ששם מופיע ביטוי משעבדים אותו על הכל פעמיים, גם ביחס לחצר, ומשהו מעבר לדלת נגר ומנעול, נכון? שזה שער כל הדברים, ובעיר זה שער כל הדברים לעומת בורות שכין מערות מקוואות ועמות מים, נכון? עכשיו כאן בעצם השאלה היא, מה זה שער כל הדברים? למה את אוספת התכוונה? נכון?
זה כבר המשך.
אה? למשל אתה אומר זה לכי קורא ומבואי.
לא, זה לא, אבל אנחנו קובעים לזה לגנות
בהן
בית
היד, או ספציפית בהלכה י"ח לגבי החצר זה לכי קורא ומבואי, זה שאר כל דברים. אבל סבבה, אתה אומר ככה, אבל סתם הם יחליטו החלטה שרירותית שמתחשק להם לעשות איזה משהו, את זה אומר ייצא הם לא יכולים, טענתך הם כן יכולים.
אז למה כתוב זה דברים דתיים שאומרים לך, התורה אומרת לך, זה הדברים שצריך לעשות, לכי לעירוב, ספר תורה לקרוא, אבל בנוסף כל דבר, כל הכל לפי המדינג.
לכי זה דווקא דבר שאם הוא לא שם אז לא, נכון, לא חייבים להתחשב בו. אם לא גר אף אחד בבית הזה,
אתה צודק.
אז כאילו, זה ראייה לשיטת איץ, שזה דבר כאילו...
אוקיי, אז יש פה מחלוקת עקרונית שהיא מאוד מעניינת, כלומר, בוא נעשה לסכם אותי. נתייחס קצת לדבריך ידידיה. ייץ אומר שסתם כשכל החלטה של ועד הבית או של ועד העיר שיכולה לחייב את כולם, שזה לא נראה לו שזה תופס. זה צריך להיות במסגרת איזשהם פרמטרים של דברים אובייקטיביים. המקום הוא ראוי או לא. ועל בסיס זה הוא בא ואומר, אפשר לכפות גם מי שאומר שלא אכפת לו שלא...
אז גינה אי אפשר או שגינה זה עושה משהו אובייקטיבי?
יש כמובן את זה משפטים את הוספתם, ואני קודם משפע משנת הרע שאנחנו נאמר על זה. הרמב"ם, הרמב"ם אומר את זה וכותב שם שהוא יכול לקפוא את כל עוד שזה במדינת המדינה. ואני חושב שיש מקום ככה בלוספתם, וזה כמו שאתה, לא גיל את זה. כמובן, כאילו, תפקיד סוסים. לא דברים יותר ממה שכתוב פה.
אז אמן למשל, אמן כותב, וכן כל הדברים שהחצר צריכה להם צורך גדול, או דברים שנהגו בני המדינה לעשותם. אז הוא כן מדבר מצד אחד לצורך אובייקטיבי, צורך גדול. השאלה היא מה זה? או דברים שנהגו בני המדינה לעשותם, בוא נגיד, האגודה לתרבות הדיור, כל מי שגר במדינת ישראל יודע שיש איזו נורמה מסוימת, של איך מנהלים ועד בית, אז בוא נגיד ככה, אז זה גם כלול בדברים האלה. אני לא נגע בשאלה על מה בנוי יכולת הכפייה, אבל כרגע אני אסתפק באמירה הפשוטה, מי שקונה דירה בבניין יודע שזה חלק ממשהו, מהתחזוקה. אדם לא יכול להגיד, אני קונה ולא ידעתי שמשלמים פה מיסי ועד בית.
קיבל דירה בירושה, זו סתירה פנימית יש כאן. מה עושים בוונקובר? אני חוזר לדוגמה.
אז אני אגיד לך, אתה מוכר את הדירה.
צורך גדול.
אז תמכור אותה. אז אני אגיד ככה, לי יש שכונה שלכולם יש גינות, יש ברחוב שלי משפחה אחת שהגינה חרבה מאז שהם קנו את הבית. אתה טועה, אז למה הוא קנה בית עם גינה? אז תגור בבניין, אני מרפסת, אבל יותר נוח, כאילו. אין לי מושג, כאילו. זה הרעיון של ונקובר, אתה קנית גינה, אנחנו רוצים שהעיר תהיה יפה. שהכי גר בקליבלנד הוא סיפר לי, אם לא היית גוזם את הדשא פעם, כסח את הדשא, היית רבי כנס. מפקח עירוני. יש חוק עירוני שהעיר... עכשיו, אתה לא רוצה כסח את הדשא, אז אתה תגור בבית, עם גינה. אז תגור בקומה 5, וזה מגדל, כן? קומה 22 תגור. יש עוד צורות מגורים, כן? אבל רגע, הוא מדבר הרמב״ם על עוד צורך גדול, עוד דברים שמקובלים. בפרק...
אבל הוא מזכיר שם גם דברים שהם לא שייכים.
ומה זאת הוא מדבר על בשאר הדברים כמו ציור וקיור וכיוצא בו יום כופר זה כנראה לא צורך גדול
אלא אם כן זה מנהג מדינה
לא, לא נכון, אפילו אם זה מנהג מדינה זה לא שייך
השאלתי אם הוא עצמו נהנה מהם, כאילו אם הוא נהנה מהדבר הזה בפועל כאילו אם הוא עצור הזה לא נהנה ממנו זה לא צריך שייך
כן
אבל אבן ירושלים אפשר לראות עם צור וקיור זה סתם קיור, אפשר לשים אבן כזאת אפשר לשים את זה ומדינה גם מדינה לעשות אבן ירושלים
חוק עזר עירוני כזה
אתם יכולים לקפות את זה, למרות שלכאורה זה ציור וקיור זה מה זה ציור וקיור? זה משהו אסתטי רק, זה לא משהו שמהותי
אני לא יודע, אבל פה המתעוררת שלה נכונה כלומר, בוא נגיד ככה כשחכמים באים ואומרים ש... אני בכל החצרות ובכל העירות אני כופה על ביטחון. אם אני יכול, בוא נסכם את הדיון, אם אני יכול ללמוד מזה שאפשר לכפות על כל דבר שרוצים, זה מה שנועם אומר. כלומר, הייתי אומר ככה, הם חולקים על רשב"ג, בוא נלמד כאילו אנחנו מדברים בשפה למדנית. רשב"ג הניח שתי הנחות. א', שכופים רק על דברים שהמקום ראוי, וב', שלא כל החצרות ראויות דלת. על מה חכמים חולקים? האם חכמים זה נועם? חולקים על ההנחה הראשונה. חכמים אומרים, אני לא אכפת לי, אני בודק אם הוא ראוי או לא ראוי. יכול להיות שהוא לא ראוי, ואף על פי כן, זכותם לקפות, כי זו החלטה של הרוב. יצלו מה זאת הולך בכיוון השני. יצלו אומר, מקובל עליהם העיקרון שאני כופה רק על דברים שראוי, על מה השאלה? האם הוא ראוי? ופה ידידיה קצת זרק איזה משפט קודם, שאולי השאלה היא גם איזה סכנה אני מעריך לנגד עיניי כשאני בא ו... ומחייב. אם אני מדבר על ספר, נגיד כמו רשב"ג, אז מה אני רואה לנגד העיניים שלי? צבא עוין פשיטות של מחבלים מעבר לגבול. אבל אם אני חושב שנגד העיניים שלי איזה סכנה עומדת, שדיברו על ביטחון, איזה ביטחון דיברו אולי? גנבים, אנרכיה, הדברים מהסוג הזה, אולי זה לאו דווקא על הגבול, יכול להיות שזה אמור להפריע גם פה. גם בחצר, מצד אחד, רשב"ג דיבר על בני רשות הרבים, כי מה הוא הניח? למה זה קרוב של הרבים זה יותר מפריע?
יש כל מיני טיפוסים שהם גם...
יש כל מיני טיפוסים שככה מציצים ורוצים להיכנס, אז אם אני חושב יותר על פרטיות נגיד, על זה קריאה, זה יותר מתאים. למרות זאת, אני אגיד לכם גם הפוך. דווקא החצר שהיא סמוכה לרשות הרבים יותר מוגנת מחצר שלא סמוכה לרשות הרבים, אתם יודעים למה? דווקא בגלל כל הטיפוסים שמסתובבים שם כל היום, השמירה הכי טובה בעיר זה האנשים שהולכים ברחוב. אז זה שאתה חושב שרואים אותך. לעומת זאת, דווקא הוא שרחוק, יכול להיות ש...
לא רואים שם.
לא רואים, יש יותר סכנה לגניבות, ובלשון אחרת, יכול להיות שהמחלוקת בין רשב"ג לבין חכמים, הוא לא האם צריך שיהיה ראוי, אלא המחלוקת היא אחרת, או היום של קוסקוס, גורם מוכן, נסיים עכשיו, אלא המחלוקת היא אחרת. המחלוקת היא האם הוא ראוי לדבר הזה או לא, כן? אולי בזה הם חולקים, או ספציפית, אז מה הסכנה? או אולי הם חולקים ברמת סכנה הנדרשת כדי שיהיה אפשר לכפות. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן. השבוע אין שיעור כללי. הסדר הלימוד שאני מציע הוא שאנחנו מחר נקיים שיחה בסוף הסדר, ביום חמישי נעשה שיעור בואו נקבע אותו קצת יותר מוקדם כדי שנוכל ככה ברווח. הייתי רוצה להשלים את הדיון של השומה, זה לא צריך לזה את כל השיעור, ולתת כבר מקורות להתקדם בתוך שאלת הפטור של תלמידי חכמים. בסדר? תעבור. נתחילה על החור בסדר.